אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מכבי בול.
אלי, מה העניינים?
בסדר אמור.
כל טוב? כן. הקפצתי אותך מהבוקר.
כן.
כך שאתה יכול ככה בצהריים לבוא מתי שבא לך, זה מדהים.
לא, בוא, אתה יודע שזה כל, אני עושה לך את המוות על כל התאריכים האחרים שנתת לי.
כן. בסדר. דיוויד, מה העניינים?
אהלן.
אתה דיוויד בסן. בסן או בסן?
בסן.
בסן, נכון. בכדורגל זה בסן, דרך אגב.
איזה כדורגל? יש.
מסתבר, לא, בכדורגל אומרים במיל רע, ובכדורסל במיל, ככה זה עובד.
אה, לא יודע.
כן? לא משנה. מנכ״ל מנהלת הליגה בכדורסל, נכון?
נכון.
אנחנו צריכים גילוי נאות, אנחנו עובדים ביחד.
נכון.
אז גילוי נאות, אנחנו עובדים ביחד, אבל אני בכל זאת יקשה עליך היום כמה שאני יכול.
בשביל זה באתי.
מצוין. יש לך סופרקאפ עוד מעט?
יש לנו סופרקאפ.
אני מנסה להבין מה זה סופרקאפ. אתה יודע איך אוהדים רואים את זה? בוא נספר לך איך אוהדים.
אני אגיד לך איך אוהדים רואים את זה.
תספר לי.
הם רואים את זה כהזדמנות של המנהלת לקחת עוד כסף מהאוהדים, השוקים, לקחת מהם כסף ולחלק תואר שאין לו שום משמעות.
וגם במקום המשחק שבוטל.
נכון.
אז אני אחזור לרגע לאיך זה נולד, אוקיי? אנחנו שנה שעברה, זה קצת כאילו לחפור וזה, אבל תהיו איתי. שנה שעברה הרחבנו את גביע הווינר, והרחבנו אותו באופן כזה שאוספנו שלב בתים. הרציונל בא בכלל, תכף נדבר על זה גם, אני התחלתי בכדורסל בתור, בהפועל ירושלים, ותמיד היה קשה מאוד לתכנן את הקדם עונה. כי היית מגיע לגביע ווינר, שמינית גמר, רבע גמר, לא משנה מה, משחק משחק אחד, יכול להיות שאתה אף, ואחר כך אין לך פריסיזן, ולך תחפש משחקי אימון וכו'. ואני רציתי לתת יותר מבנה לדבר הזה, עוד כשהייתי בירושלים. ואז בעצם החלטנו להרחיב את גביע ווינר ולעשות לו שלב בתים, כדי שקבוצות, שרוב הקבוצות לא טסות למחנות אימונים לחוד, שיהיה להם איזשהו מבנה, ויהיה להם כמות של משחקי אימון, שהם מנועלים, שלא מבטלים להם יום לפני בגלל ששחקן כזה או אחר נפצע. וזה היה מאוד מוצלח. עשינו כמה התאמות לעונה הזאת, אבל ראינו שקשה יותר לצפות מי יגיעו לגמר. ורצינו, וגם פתרנו את שתי הקבוצות שהגיעו לגמר בשנה הקודמת, פתרנו אותם משתתפות בשלב הבתים. ושנה שעברה היינו לגמר.
גם אם לא התייצבו לגמר?
הקודם, הקודם, הקודם. לא, אבל קבוצות שהיו בגמר של הפלייאוף, פתרנו אותם בשנה שעברה, זה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, ורצינו לייצר משחק שיהיה לו איזשהו הייפ בין שתי הקבוצות הכי טובות של העונה הקודמת, אלוף אלופים, סופר קאפ, לא משנה. זה נולד עוד בנובמבר שנה שעברה, שמכבי רמת גן ומכבי תל אביב הגיעו לגמר.
אתה אומר שאין קשר לעובדה שמשחק מספר 3 לא נערך?
אין שום קשר. אפשר לבדוק את זה במסמכים שלנו, אפשר גם לשאול את עמי ביטון, שעוד פניתי אליו לדעתי בנובמבר או דצמבר, והתחלנו לחשוב על תאריכים, גם להפועל ירושלים, דיברתי עם דן שמיר, וגם בהפועל תל אביב דיברתי בזמנו לדעתי עם עידן או עם חינס, אני לא זוכר בדיוק, אבל דיברנו איתם על התאריכים ועל האופציה לייצר מפעל חדש שנקרא סופרקאפ. עכשיו, מן הסתם, שנה שעברה הקבוצות הכי טובות מבחינת הליגה היו מכבי תל אביב הפועל ירושלים, שתיהן הגיעו לגמר הגביע, שתיהן הגיעו לגמר האליפות, ויש לנו את המשחק שלא שוחק, כלומר, זה הכל השתלב ביחד, אבל התוכניות לייצר סופרקאפ היו עוד הרבה לפני המשחק שלו שוחק.
אבל אני אגיד לך מה מפריע לי, אני עוקב אחרי כל הליגות באירופה. כולן עושות סופרקאפ. חלק עושות 4 קבוצות, חלק עושות 8. עכשיו, גביע ווינר, שהוא התחיל לפני 15 שנה, היה אירוע מאוד חמוד. 8 קבוצות, שחקות באותו עולם, רבע גמר, חצי גמר גמר, בדרך כלל באותו שבוע, וזה יצר תחושה של סופרקאפ אמיתי. הלכתם אחורה, נתתם לכל הקבוצות לשחק בגביע ווינר, לקבוצות לארח, זה נראה כמו משחקים שלא קשורים לשום דבר, ואז הבאתם את הסופרקאפ משחק אחד. כאילו, למה בעצם לא לקחת את גביע ווינר, להחזיר אותו למה שהוא היה, לייצר אותו, והוא יהיה הסופרקאפ האמיתי, כמו שיש בכל אירופה אגב, בכל הליגות.
אז שוב, אתה מסתכל על זה בצורה הזאת.
של אוהד.
אני אומר, סבבה, אני אומר כרגע, אני גם אוהד, אבל אני אומר כרגע, גביע ווינר, כטורניר טרום עונה, כטורניר הכנה לעונה, הוא צריך לשרת את כל הקבוצות, כל הקבוצות שרוצות להשתתף בו. אוקיי? דרך אגב, הפועל ירושלים, למרות שקיבלה זכות לא להשתתף בגביע ווינר, היא משתתפת בו השנה. בגלל זה גם עושים איזשהו פורמט עם שלושה בתים של שלוש קבוצות, ועוד בית אחד של ארבע.
אבל זה מצדיק את עצמו מבחינת התעניינות. הרי התעניינות בשבוע הזה של גביע ווינר לפני 10 שנים, הייתה התעניינות טובה. אנשים חיכו לראות, והיה להם הכל מצומצם, ובאותו אולם, ופה כאילו, אתה יודע, כל יום יש משחק, הרמת התעניינות במשחקים של הפועל באר שבע נגד העמק היא מינימלית, גם לא הרבה קהל מגיע, לא שווה להחזיר את זה לטורניר אמיתי, כמו שיש בספרד, כמו בטורקיה, כמו שיש ביוון, כמו בצרפת, גרמניה, איטליה, בכל מקום יש את זה. רק אצלנו יש איזה משהו לא ברור.
אין לי תשובה טובה לזה כרגע, כי אני חושב שלא עברנו מספיק זמן ומספיק שנים בפורמט החדש, בשביל לבוא ולהגיד לך, תשמע, צריך לעשות X, Y או Z, זה נכון, זה נכון או זה נכון. אם אתה לוקח בהשאלה מליגת הכדורגל שלנו, אז אתה אומר, אוקיי, יש להם גביע טוטו, שזה מפעל הכנה לעונה, עדיין מחלקים תואר בסוף, אבל הקבוצות משתמשות בזה כמסגרת אימונית, משתמשות בזה לבחון שחקנים, אותו דבר בעיניי גביע ווינר, ואז יש לך את הסופרקאפ, שהסופרקאפ עבור לבוא ולתת איזשהו מפגש ראשון לפתיחת עונה, בין שתי הקבוצות שהיו הכי טובות בעונה הקודמת, זה לאו דווקא האלופה ומחזיקת הגביע, אלא פה לקחנו את שתי הקבוצות שהיו בגמר, ואני מאמין שככל שנבנה את זה לעתיד, גם בעתיד זה יהיה שתי הקבוצות שהופיעו בגמר של 25-26, הם יופיעו בסופרקאפ של העונה הבאה. אני לא רואה בזה פסול, זה גם דרך לחמם מנועים. שוב, צריך להסתכל גם מהנקודת מבט של הקבוצות. הקבוצות צריכות, בכדורגל מאוד נפוץ שכל הקבוצות נוסעות למחנות אימונים, כמעט כל הקבוצות בליגת העל. בכדורסל אין את זה. קשה מאוד למצוא משחקי אימון ברמה גבוהה. אני מכיר את זה בתור מי שהיה בסיסטם. מבטלים לך, פתאום באים אליך ואומרים לך, תשמע, בוא נעשה 32 דקות, בוא נעשה משחקים של רבעים, זה מאוד מאוד קשה להיכנס ככה לעונה, זה מאוד בעיניי לא מספיק מקצועני, ואני חושב שמה שאנחנו בונים, ואנחנו בטח נדבר על זה בעתיד, זה תמיד תמיד לשפר את רמת המקצועיות ואת רמת המקצוענות, גם של הליגה, אבל גם של הקבוצות.
השאלה היא, אני אשאל את זה אחרת. כמה המצב הפוליטי נקרא לו משפיע על זה? כי לצורך העניין, בשנה רגילה שאנחנו קודם מכבי מסתכלים על מכבי, מכבי תמיד עושה הכי מעט משחקי הכנה. שנה גם בגלל אליפות אירופה יש הרבה פחות משחקי הכנה בכל הקבוצות, אבל מכבי גם באופן מסורתי כמעט ולא שיחקה בארץ במשחקי הכנה. ותמיד זה כאילו...
אתה יודע למה זה?
יש קבוצות שלא רוצות.
יש קבוצות שלא רוצות.
אף אחד לא רצה לשחק נגדם.
בסדר אמור. אני גם יכול להבין את זה. אני יכול להבין את זה בסוף שגם מכבי תנסה לחפש יריבות שהן יותר, ברמה יותר גבוהה ממה שיש בארץ. אני חשבתי על השאלה הזאת תוך כדי שדיברת, ואז אמרת 32 והביטולים, וזה מחבר אותי לאווירת, אולי נגיד את זה אחר כך, החוג. האם כמה כדורסל הוא חוג או לא חוג.
אבל תואר מונה זה קורה גם באירופה.
לא, בסדר אמור, אבל השאלה שלי עכשיו, האם זה מושפע במצב הפוליטי, או בעצם גם יש פה איזשהו דרך לחנך את המסגרת הזו. זאת אומרת, אם אני הרצליה, so called, ואני רוצה לקבוע משחק עם רמת גן, אחלה, אני לא צריך אותך בשביל לקבוע לי משחק אימון בתאריך כזה וכזה. הכל פה, הכל נמצא. בעצם אני מפחד שהוא יבריז לי, שהוא יברח לי, או שהוא יעשה לי 32 דקות, אז אני כבר שם פה איזושהי מסגרת, מה שנקרא, שמשטרת את כולם.
אז אני אומר, זה חד משמעית בא מהמקום ההוא. הרי לכאורה, בגביע ווינר של 8 קבוצות, כליגה שמארגנת את זה, אז אתה יודע, זה פחות כאב ראש. משחקות 8 קבוצות, כמו שדובי אמר, זה שבוע, אבל זה לא באמת עוזר לכל הקבוצות בליגה להתכונן לעונה. עכשיו, כל המפעלי טרום-עונה האלה, הם אמורים לעזור, לייצר משחקי אימון בטונוס יחסית גבוה, במשהו שאתה יכול לתכנן אותו, ואני יכול להגיד לך שנגיד, הפועל ירושלים, כל הפרי-סיזן שלהם השנה בנוי על גביע ווינר. עכשיו, אם אתה לא מייצר להם את המפעל הזה, יש להם הרבה פחות פתרונות.
אם אני אוהד ירושלים, אני מודאג מהאמירה הזו.
לא, אבל...
לא. אני אשאל גם שנייה, אני אמרת, מי שרוצה לבוא. קיץ הבא, אם אופיר עיניי עוד פה, ומכבי אומרים, לא באים. אוקיי, בסוף היום נגיע לזה אולי גם כן 14 קבוצות, כישרון שמתפרס. אין פה יותר מדי תחרות אמיתית. זה בסדר, כאילו ברוב הליגות באירופה אין תחרות אמיתית בין הקבוצות שהם... זאת אומרת, אם הטורניר הזה הוא טורניר הכנה לעונה, איך תתייחס המנהלת לזה שקבוצה כשהיא מכבי תל אביב או ירושלים שנה הבאה או הפועל תל אביב, ויגידו, אני גביע ווינר הוא לא בשבילי, הוא אחלה טורניר הכנה, אני טורניר הכנה שלי עושה בבורמיו, בפרטיזן, באתונה.
אז קודם כל, אני יכול להגיד לך שכבר השנה היינו בסיטואציה הזאת. אני לא, הפועל תל אביב מלכתחילה ידעו שהם באים, אבל אם הייתה ניתנת להם הזכות הבחירה, יכול להיות שהם היו מחליטים שלא לבוא. אוקיי?
זה חובה.
אבל בוודאי שזה חובה. זה חלק מהליגה, זה חלק מהסיסטם. ואם מכבי תל אביב לא הייתה מגיעה לגמר שנה שעברה, אז היא הייתה מתייצבת למשחקי הבתים של גביע ווינר. אנחנו כן שינינו את זה טיפה ועשינו פחות משחקים בשלב המוקדם, כלומר רק שני משחקים בתים של שלוש קבוצות, בשביל לאפשר איזושהי רמה של גמישות, אבל אחר כך אנחנו פצים את זה במשחקי דירוג. כלומר, לכל קבוצה יש ארבעה משחקים רשמיים לכל הפחות, כדי לארגן את העונה שלה, ואני חושב שזה עוד שלב בלהפוך את הליגה ליותר מקצוענית, ולהקטין את הפערים בין הקבוצות הגדולות, נקרא לזה, שמתחילות להתאמן ב-15 לאוגוסט, ועם סגלים מאוד עמוקים, לבין הקבוצות הקטנות יותר, שמתחילות להתאמן יותר מאוחר, עם סגלים פחות מעובים. זה תהליך. אי אפשר למדוד את זה על בסיס שנה אחת או שנתיים. גם השנה, אתה יודע, אני מסתכל על כל הקבוצות, הייתי בלפחות 7 משחקים עד עכשיו. קשה להם להביא זרים, אוקיי? קבוצות לא עם הזרים שאיתם הם יסיימו את העונה, וגם חלק מהקבוצות לא עם כמות הזרים שאיתם הם יפתחו את העונה. אז בוודאי שהמצב של המלחמה והמצב הגיאופוליטי פה משפיע על היכולת של הקבוצות לגייס שחקנים ולהביא אותם בזמן, זה רק מעמיק עוד יותר את הצורך בכן לארגן מסגרת שכבר תכניס אותם למסלול, ושהם יגיעו ל-12 לאוקטובר שהן כבר יחסית מוכנות. אז אני כרגע רואה בזה, וגם פידבקים שאנחנו מקבלים מזה מהקבוצות, רק יתרונות. עכשיו, נכון שהפועל תל אביב נגד נס ציונה היה 2,000 איש, אוקיי? אבל אתמול ראשון נגד הפועל באר שבע, היו 1,500 איש בבית מכבי, עודדו, אווירה, כלומר, אי אפשר להקיש מזה אם זה הצלחה או כישלון, על פי התפוסה באולמות, או על פי העניין שזה מייצר, זה מסגרת אימונית,
הורמונה. בשביל לסגור את זה, רק אגיד שמהזווית של העובדים, יש פער בין איך שהמנהלת תופסת את זה והקבוצות, לבין איך שהעובדים. כי באירופה, הסופר קאפ הזה, שהוא גביע ווינר שלכם למעשה, הוא הסופר קאפ למעשה, בלי קשר למשחק הזה, הוא מסגרת מאוד תחרותית. ואתה מדבר על גביע ווינר כעל טורניר פרי סיזן של משחקי הכנה. וככה לא רואים את הסופר קאפים באירופה. זאת אומרת, יש פה איזה פער...
גביע בנדל משופר.
יש פה איזה פער בין טורניר משחקי אימון.
שאתה מגיע אבל לשלבים של החצי גמר והגמר של ווינר, כל קבוצה שמגיעה לשם רוצה לנצח.
זה מאחור.
רוצה לזכות. אז שאתה מסתכל על שלבי הבתים ועל הטרומונה ועל המשמעות שלה, אז בוודאי, זה מסגרת אימונית. אף אחד לא רוצה ששחקנים ייפצעו לו, ורוצים לחלק את הדקות, רוצים קצת להשתפשף. יש פה הרבה שחקנים חדשים. יש גם שחקנים שזה שנה ראשונה שלהם באירופה, להכיר את השופטים, להכיר את החוקים. כלומר, אני רואה בזה כרגע רק יתרונות. מהצד של הליגה ומהצד של הקבוצות. זה לא טורניר, שוב, אני אומר את זה, זה לא טורניר שנועד לספק את הצורך של האוהדים בעוד ועוד משחקים. אוקיי? אני חושב שאם כבר, לאוהדים, בטח של קבוצות שמשחקות באירופה ו-38 משחקים בשבוע, יש כנראה יותר מדי משחקים. אוקיי? זה טורניר שהוא נועד להניע ולהניע, שמגיעים לחצי גמר ולגמר, כולם רוצים לנצח, וזה הופך להיות מלחמת עולם.
הסופרקאפ תמיד יהיה במגרש של הקבוצה שסיימה הראשונה את השנה שעברה?
בהנחה וזאת תהיה אחת הקבוצות עם העולמות הגדולים, אז כן, אתה יודע.
ואם הפועל, לא יודע, באר שבע מסיים את מקום ראשון, מה אתה עושה?
קודם כל מאחל להם. נגיע לגשר הזה, נפוצץ אותו, כמו שאומר חבר מאוד טוב שלי.
תגיד, למה עוד ירושלים לא רוצים לבוא? המשחק ביום ראשון הקרוב, נכון? יום ראשון...
ערב החג.
ערב החג. יום לפני ערב החג, כן. מה הסיפור?
זה מתקשר לשאלה הראשונה ששאלת אותי. הם רואים בזה כמקום של המנהלת לקחת מהם עוד כסף, הם לא מתייחסים לזה. שוב, ממה שאני מבין, אני לא דיברתי עם אף אחד מהם, אבל זה שלהם. כלומר, חשוב לי להגיד, אנחנו עם הסופר החברתי, כלומר, גם מחירי הכרטיסים, אתם מכירים מחירים במנורה למשחקים של, נקרא להם פרימיום, נכון. משחקים בפרופיל
לבוא. המחירים הוגנים, הבן שלי קנה והוא קנה מהכסף שלו. זה רק אומר שהמחירים
הוגנים. אני חושב שהם לא רק הוגנים, אני חושב שהם זולים. אם אתה מדבר על, על אולמות 2, 3, 8, 9 ב-129 שקלים למשחק הזה, אז אתה אומר כאילו זה זול, זה לא הוגן. ואנחנו רואים שאוהדים קונים. אני יכול להגיד לכם מהמספרים שאני בדקתי הבוקר, מכבי תל אביב באזור ה-5,000, הפועל ירושלים באזור ה-1,000. למרות שחילקנו את הקצאות מבחינת היציעים, חצי-חצי. דרך אגב, האוהדים של הגייט לא יהיו ב-11, בגלל ששמים את האוהדים של מכבי מאחורי הספסל של מכבי.
אנחנו מכירים את הרוטינה הזאת במשחקים האלה.
מקווה שאם ייחסו, אז שייחסו עליהם.
הם רגילים לגמרי, אבל אתה חושב שיהיה סולד אאוט? כי יש לך עוד...
יש לנו עוד 6 ימים
לשכנע את אוהדי ירושלים לקנות.
אם לא, תראו... המשחק יהיה מלא. גם כי אנחנו שמים דגש על העניין החברתי, אנחנו נביא הרבה קהלים שביום יום אולי לא יכולים לאפשר לעצמם, אולי זה שוב, אמרתי, הסתדרות, סופר חברתי, הם מאוד מיינדד לזה, וכשהם נתנו חסות למשחק הזה, אז זה היה להם מאוד חשוב. כלומר, אני מאמין שהאולם בדרך כזו או אחרת יהיה די מלא. אם זה יהיה בחצי-חצי אוהדי ירושלים ומכבי, קשה לי להאמין, אבל אולי אולי הם יתחרטו ויבואו, שהם ישמעו שהמנהלת בטח לא מרוויחה מזה כסף.
אני יכול לספר לך על משהו על מחאות מהניסיון המאוד מאוד קצר שיש לי מהשנה האחרונה, הם מתחרטים בדרך כלל, שנייה לפני הסוף. טוב, אתה יכול לספר לנו קצת על עצמך ולהגיד לנו למה אתה האיש הנכון להוביל את הליגה? אתה בכלל מוביל אותה? זה עוד סוג של שאלה?
אם אני מוביל אותה. אני חלק מהאנשים שמובילים את הליגה, אני בטח לא לבד. אני בן 50. לפני שנכנסתי לכדורסל, וזה היה בנובמבר 2013, הייתי בידיעות אחרונות 10 שנים, הייתי עם מנכ"ל הירחונים, בלייזר, מנטה, הייתי גם פנאי פלוס, אחרי זה הייתי תקופה מסוימת המנהל המסחרי של העיתון. והייתי אוהד הפועל ירושלים מילדות. אני מקווה שמותר להגיד את זה פה.
אי אפשר להגיד, הייתי אוהד. אתה אוהד?
לא, אתה יודע, היום...
אני לא מחליף קבוצה.
אני בוודאי לא הפכתי להיות אוהד של קבוצה אחרת, אבל היום אני בפוזיציה אחרת, ואני בסיטואציה אחרת גם בחיים שלי. ונכנסתי להפועל ירושלים בכלל ברמה המקצועית כדי להוביל פרויקט של המעבר ממלחה לארנה. ואיכשהו נתקעתי שם 10 שנים במגוון תפקידים.
עוד לא סיימו.
מה זה?
עוד לא סיימו את המעבר. יש שם בריכה, היה אמור להיות, אחלה קרח, מסעדה, עדיין עובדים שם בארנה.
בוא נגיד ככה. הלוואי, ויהיו לנו עוד 2-3 מתקנים במדינת ישראל, שהם דומים לארנה.
יש פה שאלה כזאת בליינה, נגיע
אליה. אז זה נכון שיש שם עוד שטחים שצריך להשקיע, והם סך הכל עבור רק 10-11 שנים, אז אתה יודע, יש זמן.
כלום בישראל.
כן, אבל, ואז באמת הייתי שם 10 שנים, ואחרי זה הייתי שנתיים בפיבה, בצ'אמפיונס ליג, בתור מנהל תחרויות. לצערי, בגלל המלחמה, אני החלטתי לחזור לארץ, כי המשפחה שלי נשארה פה. אני עשיתי רילוקיישן לשוויץ, אבל המשפחה נשארה פה, והיה מאוד קשה אחרי השביעי באוקטובר לתמרן. סחבתי עוד, סיימתי את העונה שם, את העונה של ה-BCL, אבל אז חזרתי לפה, במקביל להצעה לבוא ולמנכ"ל את המנהלת. אז אני חושב שצברתי ניסיון גם מהמקום של איך הכדורסל הישראלי עובד, איך קבוצה עובדת, איך הליגה עובדת, וגם לראות במשך שנתיים קצת דברים אחרים, גם ברמת הניהול, גם ברמת היעדים, גם ברמת התפיסות, איך הדברים צריכים להיראות. אז אני חושב שמבחינת הידע והניסיון שלי, יש לי איזו בשלות מסוימת לבוא ולהוציא לפועל דברים שאני חושב שהם נכונים, אבל יש דירקטוריון למנהלת, ויש יושב ראש דירקטוריון למנהלת, ויש אסטרטגיה ברורה למקום שיושב ראש הדירקטוריון והדירקטוריון רוצה לקחת את הליגה, התפקיד שלנו זה ליישם את האסטרטגיה הזאת.
זאת אומרת, אתה עוסק בביצוע של בעצם החזון של היושב ראש ושל הקבוצות, של הדירקטוריון.
זה נכון,
אבל... יש לך סמכות גם לקבוע דברים. מהותיים, בוא נגיד.
אני, אוקיי, אז קודם כל התשובה הפשטנית היא לא. אוקיי, יש מנגנוני קבלת החלטות מאוד ברורים, שינינו את זה קצת בשנה האחרונה, אם אתם רוצים לצלול לזה, אבל יש מנגנוני קבלת החלטות מאוד ברורים. אני לא יכול להחליט עכשיו שאני רוצה 12 קבוצות בליגה, בסדר? אני יכול לייצר תוכנית שאני מביא אותה ליושב ראש ולדירקטוריון, ולהגיד להם, תשמעו, ככה וככה אני חושב שצריך לעשות.
זה החלטה היום של המנהלת, לא של האיגוד, כמות הקבוצות?
לא משנה, אני סתם, אני זרקתי דוגמה כמשהו ש... אני לא יכול לבוא, אני לא קומישינר, אוקיי? דרך אגב, גם הקומישינר יש לו את ה-Board of Governors, יש לו, כלומר, אנשים שמגבילים אותו. בסוף, אנחנו אנשי ביצוע, אנחנו צריכים להוציא לפועל, זה שאנחנו מעורבים בקביעת החזון או בקביעת היעדים או בקביעת המטרות, זה בוודאי, זה התפקיד שלנו כאנשי. אבל בסוף, אתה שואל אותי אם אני יכול עכשיו להחליט שיהיה 5-5-5 בסדרות ולא 5-3-3, לא, אני לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת, וזה לגיטימי בעיניי.
לא אתה כמנכ״ל.
כן,
אני אגיד לך, זה קצת מתחבר לי, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לחבר את זה שנייה למשהו יותר רחב. אחרי אירועים שהיה בדרבי לפני שנה פלוס קצת.
מה אתה מדבר, על האבוקות?
כן. אבוקות זה חלק.
זריקת אבוקות.
זריקת אבוקות, אלימות, לא משנה, כל הגועל נפש של סדרת הגמר. התראיין הרי שטיינברג, ובגדול זה היה מופע של זריקת אחריות. ככה זה היה נראה, כאילו אני לא זה, זה האיגוד, זה המשטרה, זה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. באמת, 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 אני מבין את הנקודה, אבל זה לא מה שאני מצפה. עכשיו, אני אשאל אותך את זה אחרת, כי אתם עכשיו חתמתם חוזה חדש, מול האיגוד ומול הקבוצות, זאת אומרת, זה היה, לא נחתם. אז אנחנו עדיין תחת התנאים שזה, כי כשנכנסת, אני שמעתי את הרעיון כניסה לתפקיד שלך. אמרתם, אל תפתקו אותי בשנה הראשונה, אנחנו ב-24-25, אנחנו מוצאים חוזה, יהיה חוזה חדש עם הקבוצות, ויהיה חוזה חדש מול האיגוד. אז אנחנו עדיין תקועים בתוך הלימבו הזה.
לא, חוזה חדש מול הקבוצות יש, זה קצת, זה שוב, זה דברים פשוטים עם הסברים מורכבים. מול האיגוד אנחנו במסע ומתן, עדיין לא הגענו להסכם, היה איזשהו שלב בפברואר שחשבנו שהגענו להסכם, וקצת תסתבך, אנחנו מדברים, הסכם עם האיגוד יש תמיד, אוקיי? יש הסכמי ביניים שכרגע אנחנו בתקופה שאנחנו מנהלים מסע ומתן על הסכם ביניים חדש. מה שארי אמר, ואני שמעתי את כל הרעיונות שלו בנושא, זה קודם כל, הוא לקח אחריות על מה שהוא יכול לקחת אחריות, אבל הוא גם אמר, אם המצב הזה יימשך, אנחנו לא נהיה חלק מהמשחק. כלומר, הוא לא זרק את זה על האיגוד וזרק את זה למשטרה ואמר, תעזבו אותי, אני לא מתעסק בזה. הוא אמר, זה המוצר שלי, אני אחראי על זה, אני לוקח אחריות, או שתיתנו לי את הכלים, או שאני לא בעסק. אוקיי? כלומר, אנחנו לא נמשיך לחיות עם המצב כמו שהוא.
מה אתה חושב על המוצר?
רגע. יש מה המוצר. אני רוצה קודם, מה שמעניין זה קבלת ההחלטות, התחלנו בזה. אתה שלם עם זה שמי שמחליט זה קבוצות עם אינטרסים שונים. כל אחד סוחב לאינטרס שלו. יש, לי זה מרגיש כמו התנהלות שהיא חובבנית. בסוף צריך לקבל החלטה לטובת הכדורסל, טובת הליגה, לטובת הכדורסל, לטובת האוהדים, לטובת המוצר. וכשאנשים בעלי אינטרסים מקבלים את ההחלטה, הם מקבלים את ההחלטה לפי מה שטוב להם. למה זה ככה ואיך משנים את זה?
ההחלטה שאפולה נשארת, אפולה בסוף לא בליגה, נכון?
רגע,
אפולה. על חודו של קול של
אפולה. אפולה, אלעת. תראו, קודם כל אתה צודק 1,000,000%, וזאת הייתה בעיה של המנהלת כמעט מיום הקמתה. שקבוצות יצרו לעצמם קבוצות אינטרסים, והיו מקבלות החלטות על בסיס האינטרס הספציפי של הקבוצות. עכשיו, זה לא אומר שזה לא גם עושה טוב לליגה, אבל הבסיס של ההחלטה הייתה החלטה מה טוב לי כקבוצה, או מה טוב לי כקבוצת קבוצות. זה השתנה.
יש החלטות שהתקבלו שלא עושה טוב לליגה. לאורך השנים, זה ברור.
לאורך השנים,
ברגע שאתה מקבל החלטות אינטרסנטיות, אז חלק מהם יהיו לא לטובת המוצר.
נכון. לאורך השנים היו החלטות שהתקבלו, שהן לאו דווקא בהכרח לטובת הליגה, נגדיר את זה ככה. בשנה האחרונה קרה שינוי דרמטי. בעצם הדירקטוריון, שזה בעצם אותם 14 נציגי קבוצות, פלוס 3 נציגי איגוד, פלוס 3 דח"צים, בעצם הצילו את כל הסמכויות של הדירקטוריון ברמת ההחלטות על, על כל מה שהוא יכול להיות מנוגד עניינים, לוועדת הדח"צים. הקמנו ועדה, שהוועדה הזאת בעצם מורכבת משלושה דח"צים, פלוס היושב ראש, פלוס אני והיועץ המשפטי ואורי סביר, שהיא בעצם אחראית לקבל את כל ההחלטות לגבי הניהול של הליגה. עכשיו, כרגע זה פיילוט לשנה אחת, כלומר, בסוף קיבלנו מנדט לקבל החלטות שהתוקף שלהם הוא רק שנה אחת. אבל זה הבדל דרמטי מטורף, כי בעצם באו, וזה מבגרות גם כן מטורפת, באו נציגי הקבוצות, 14 קבוצות, אמרו, תשמעו, אנחנו יודעים שמנגנון קבלת ההחלטות כמו שיש אותו היום, הוא לא טוב, הוא לא טוב לליגה. בואו תיקחו אתם, תנהלו את זה לשנה אחת, תקבלו איזה החלטות שאתם רוצים. עם סייג אחד, אני גם אגע בו, תקבלו איזה החלטות שאתם רוצים. אם אנחנו רוצים לבטל החלטה, אנחנו צריכים לבוא עם רוב של 60%. עכשיו, זה בגרות מטורפת של הדירקטוריון ושל הקבוצות. ואז באנו, ישבנו על התוכנית, הרי איך השתנה מ-533 ל-555? בעצם זאת הייתה החלטה של ועדת הדח"צים. ישבנו, כולל חלוקת משאבים, כולל מועדי העברות, דנו בהמון המון סוגיות, וקיבלנו את ההחלטות, בלי לערב את הקבוצות, בלי להצביע על זה בדירקטוריון. כלומר, לא בלי לערב. באו נציגי קבוצות גדולות, ישבו איתנו, באו נציגי קבוצות, ישבו איתנו, אמרו, אנחנו רוצים ככה, אנחנו רוצים 70 זרים, אנחנו רוצים 2 זרים, אנחנו רוצים זה. ישבה הוועדה, קיבלה את ההחלטה לגבי איך תראה העונה הזאת, ויצאנו לדרך, ואף קבוצה לא הרימה, לא התנגדה, לא... כלומר, קבלת החלטות נטו 100% משיקולים של טובת הליגה בלבד. ניבחן על זה לאורך השנה הזאת. דרך אגב, גם בשנה האחרונה, הדירקטוריון בקושי התכנס. כלומר, כל ההחלטות התקבלו בוועדה דח"צים, ההחלטות השוטפות...
בוא נדבר על ההחלטות האלה. אוקיי, נעבור אחת אחת. 14 קבוצות. למה? למה?
זה האיגוד, זה לא ועדת הדח"צים.
אני לא יודע, אוקיי. אני ראיתי אחת במקום במנהלת, אם הם רוצים לעשות 10 קבוצות, הם עושים 10 קבוצות.
אוקיי. בואו רגע נדבר על מה האידיאל. בסדר? בעיניי האידיאל במדינת ישראל, בגודל מדינה שלנו, מבחינת הפיזור של האוכלוסייה, האידיאל זה 12 קבוצות, אוקיי? 10 קבוצות בעיניי זה... ניסו את זה בליטה.
היה בליטה, נכון.
היה בליטה, זה ליגה של 4 סיבובים, זה לא כל כך עובד, זה קשה, זה יש לך גם בעיניי, יותר מדי מפגשים בין הגדולות. אתה לא רוצה לראות ז'לגיריס נגד ריטס, 4 פעמים בעונה הרגילה, ואחר כך עוד בסדרה של הטוב מ5, ועוד הם ייפגשו בגמר גביע, כלומר, זה too much. אז אני בעיניי, ליגה של 12 קבוצות זה הליגה האופטימלית. במדינת ישראל, מבחינת כמות השחקנים, מבחינת שילוב של צעירים, זה בעיניי, מבחינת הרמה, זה מה שצריך להיות. עכשיו, אתה מגיע לסיטואציה של 12 קבוצות, אוקיי, איך אני שומר על המסגרת הזאת ומעלה קבוצות מהליגת המשנה, מוריד קבוצות לליגה השנייה. בעיניי, בליגה, במבנה של הליגה שלנו, 12 קבוצות עם שתי יורדות, אוקיי, זה too much. זה הופך את המצב בין 6 ל-7 קבוצות שהן מה-day one במאבק נגד הירידה.
מה רע?
זה מתוך 6 קבוצות להוריד 2 קבוצות לליגה, 40% להוריד לליגת המשנה, או 33%, זה המון, אוקיי? זה יגרום לקבוצות להוציא כספים שאין להם, אוקיי? זה יגרום לפיטורי מאמנים סיטונאיים. אני לא מכיר דוגמאות לזה. בזה, גם ביוון שיש להם 12 קבוצות, לדעתי על המקום ה-13 יש איזשהו פליין או פליי אאוט עם הליגת המשנה, אם אני לא טועה.
זה אומר שיש, כלומר, פתרונות.
לא, אני לא אומר שאין פתרונות, אבל אני אומר במהות, אוקיי? ב-12 אתה צריך שיהיה 10 מקומות מובטחים, אחת שתרד ועוד אחת שבוא נחליט האם היא נשארת בליגה העליונה או האם היא יורדת לליגה השנייה. דרך אגב, גם בספרד, צרפת, סליחה, הם מורידים קבוצה אחת, והקבוצה השנייה שאמורה לרדת ליגה, נכנסת לפלי-אוף של הליגה השנייה מהמקום השישי, כלומר בלי יתרון ביתיות, אבל עם כמות הזרים שיש להם בליגה הראשונה, והיא צריכה לשחק עכשיו, היא צריכה לנצח 3 סדרות, אוקיי? של הטוב מי, לא זוכר אם זה 3 או 5, בשביל לשרוד בליגה הראשונה.
נשמע לי שיתרצה.
אין בעיה. לא, לא מתבקר. אבל להגדיר מראש שתי עולות ושתי יורדות בליגה של 12, בעיניי זה, זה לא טוב.
בוא נתחיל מלרדת ל-12.
לא, בסדר. עכשיו בוא נגיד שירדנו ל-12. הבעיה זה לא לרדת ל-12. לרדת ל-12 יש לנו הסכם עם האיגוד, אנחנו, או הסכמות עם האיגוד, הבנות, אנחנו יודעים איך לרדת ל-12. עכשיו השאלה זה מה קורה אחרי זה. בעיניי 12, 1 ו-1 זה לא טוב. עכשיו פה נכנס גם המתח בין מנהלת הליגה, או ליגת ווינרס א', לבין האיגוד. האיגוד רוצה שתי עולות בכל מחיר, אוקיי? מהסיבות שלו. ואנחנו חושבים ששתי עולות בכל מחיר זה מוגזם. מה גם שהוכח לאורך השנים, שלא תמיד יש שתי עולות שיכולות. אז אתה שואל אותי, 14 קבוצות, זה לא טוב, אוקיי? למרות שעשינו כמה מהלכים כדי לשפר את רמת התחרותיות, כלומר, הוספנו עוד זה, לא משנה, אולי נגיע גם לזה. אבל זה האידיאל. עכשיו, בואו ניקח את האידיאל ונראה איך גורמים לו לקרות, אוקיי? פה אנחנו צריכים פרטנר, כי אנחנו לא הרגולטור של כל הענף, אנחנו הרגולטור רק של ליגת העל, ואנחנו מבינים את זה. אז אם אתה שואל אותי מה עדיף, 12-2-2 או 14-2-2, אני חושב ש-14-2-2 זה פחות רע.
14-2-2, ברמת הכדורסל, צר לי, ואני אוהב כדורסל ישראלי. אין מספיק ישראלים טובים למלא סגלים של 14 קבוצות, בטח כששלושת הגדולות שואבות את רוב הכישרון, יש עוד כישרון שיוצא החוצה. אין ישראלים, עברתי אתמול על רשימת הישראלים, חיית רועי נציה הוא, כבודו מקומו מונח קפטן בליגת העל. זה שחקן, שחקן שרוב אוהדי הכדורסל בישראל לא מכירים אותו.
1.6 נקודות למשחק.
1.6 נקודות למשחק. בוא לא ניכנס לשמות של שחקנים, כי זה לא פייר.
נכון. אבל זו דוגמה, זה מקרה בו.
ויש כמה דוגמאות, אבל מצד שני זה גם מאפשר לשחקנים לפרוץ ולקבל הזדמנות שאולי לא היום מקבלים, אבל שוב אני אומר, יש רצוי ויש מצוי. אם אתה שואל אותי מה יותר טוב, 12-2-2 או 14-2-2, אני אומר לך שבעיניי 14-2-2 הוא יותר טוב, או פחות רע.
אבל עכשיו, אני אחזור שנייה לישראלים, גם יש, אני לא יודע, גם השנה ממשיך כל הדברים עם מתווה השר, והדברים, זאת אומרת,
ממשיך,
חלק וזה, מהדברים זה, יש פה ישראלים שעברו את גיל 25, שפתאום אין להם מקום בליגת העל, אין להם מקום גם בליגה הלאומית, כי גם, כאילו, יש פה יותר מדי
אז גם את, זה, גם את זה שנינו, ודיברנו עם, עם השר, שפה מקום גם לפרגן לו ברמת ההתגייסות והעזרה לטובת כל הספורט ולטובת הכדורסל בפרט, הוא שם הביג טיים, גם בתקציבים, גם בעזרה בהרבה מקומות אחרים שהם לאו דווקא מקומות כספיים, הוא תמיד שם ועוזר, והשנה שינינו את מתווה השר. כלומר, הם שינו את מתווה השר. כלומר, כל הקבוצות כרף מינימלי יכולות לשתף 5 זרים, ואני מאמין שרוב הקבוצות גם יעשו את זה, וזה יצמצם טיפה את פערי הרמות, וגם הורדנו את החובה לשחקנים צעירים, במקום שיהיו 2, אני מדבר על תנאי הסף. תמיד אתה יכול לעשות יותר בשביל לצבור יותר נקודות, אבל 2 שחקנים מתחת לגיל 25, ואחד מתחת לגיל 22. כלומר, גם הורדת את כמות הצעירים, שבעיניי זה גם מבורך וצריך להמשיך עם זה, כי בסוף שחקן בין 22 או 21 או 19, שיושב על הספסל בקבוצת ליגת העל ובקושי מתאמן גם, עדיף לו להיות בליגה לאומית מאשר להיות בליגת העל. זה דברים שלוקח זמן לשנות אותם, וגם צריך לבחון אותם לאורך זמן. אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו אומרים, אוקיי, יש 18 שחקנים ישראלים, 7-8 מתוכם בוודאי הם לג'יט לליגת העל, שעזבו השנה לקולג'ים. אוקיי? אני לא יודע מה יהיה האפקט של זה. אז אפשר להגיד, בוא נתחיל, נוסיף עוד זר ועוד זר, נעשה 7 זרים, הלכו כל הצעירים האלה. בואו נבחן את זה שנה אחת, ונראה אחרי השנה הזאת מה עשינו. אם צריך, נתקן לקראת השנה הבאה, אבל לא צריך הכל כאילו לעשות בשנה אחת.
תגיד, אתה מכיר את הליגות באירופה? שמתי לב. אתה יודע בדיוק את החוקים.
חלקם.
אז אתה בטח יודע כמוני, שמכל 7 ליגות שהיה בהם חוק של מקומי על המגרש בכל רגע נתון.
עזוב, אל תפיש.
נשארו.
אני שונא את זה.
אתה יודע מה נשאר? ישראל, טורקיה ואירלנד. אני שונא את זה. הליגה המעוללת.
שונא את זה.
עד מתי? אנחנו מתרחקים מאירופה בכל דבר.
אין לי תשובה, אין לי תשובה טובה. זה גם כמות הזרים פה היא נמוכה יותר מרוב הליגות.
נכון.
אוקיי? אז יגידו, אז יש פה את האלמנט של המתאזרחים, ויש פה זה, בוא, אני מכיר את הכל. אני חושב שלהגיד למאמן, אוקיי? שאתה חייב שחקן עם נתינות כזו או אחרת, או בגיל כזו או אחר, אתה חייב שהוא יהיה למגרש בכל זמן נתון, זה התערבות פסולה בעבודת המאמן. התערבות פסולה. יש שחקנים, אתה לא יכול יותר מחמישה זרים, חלק מהקבוצות אולי יהיו עם ארבעה, אז הברירה הטבעית גורמת לזה שיהיו יותר ישראלים על הפרקט. אני לא אוהב את זה, אבל זה משהו שקשה לשנות אותו.
אוקיי. תגיד, התקנון, כן? אפשר לדבר על התקנון הזה? איך הוא הגיע למצב שהוא הפך לתירוץ? כי אם תחסים אליו כמו אל לוחות הברית...
על איזה תקנון אתה מדבר? על התקנון של הליגה או על התקנון של האיגוד?
תקנון המשמעת,
אני מניח שאני מתכוון לתקנון של האיגוד.
אוקיי.
מה הסמכות שלך בתור מנהלת הליגה? אתה יכול להחליט דברים שהם מנוגדים לתקנון?
לא. תקנון של האיגוד קובע.
אתה יכול להחמיר על החלטות בית הדין של האיגוד?
לא, הפוך. אם אתה כקבוצה עומד לדין בבית הדין של האיגוד, אני לא יכול לפעול נגדך בשום צורה, זה נקרא סיכון כפול. כלומר, אנחנו כליגה יכולים להטיל היטלים ומטילים היטלים על הקבוצות בדברים שפוגעים בתדמית, ביכולת המסחרית, ביכולת השיווקית. אנחנו קבוצה לא הציבה לדים במשחק, אוקיי? אנחנו מגייסים את כל החסויות מהווינר, מהערוץ הספורט, לא משנה, לא הציבה לדים במשחק. אז אני יכול כליגה לבוא ולהגיד, תשמעו, לא הצבתם לדים.
זה הזוטות.
אני מטיל עליכם היטל, אוקיי?
אבל זה הזוטות. קבוצה יש לה קיר מאחורי הסל. למה היא בכלל משחקת בעולם שלה?
אוקיי. אתה מגיע איתי פה לעניין המתקנים.
אני אגיע לעניין המתקנים, אני רוצה קודם להבין מה היעדים. מה היעדים של המנהלת?
לא, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר לפני היעדים על המוצר, כי המתקנים זה חלק מהמוצר. עכשיו, אני אפתח באיכה. אוקיי?
יאללה.
אתה פה בפודקאסט של עודי מקבי, אני החבר פאנל הכי ותיק, ואני מאלה שאומרים שאתה ליגה לא עוזבים בשום מקום. אני גדלתי על זה שהאליפות זה הלחם והחמה. יש אוהדים במקבי שיגידו, עזוב אותי מהליגה, לא מעניין אותי, מה זה המוצר הזה, וכו 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 וכו. עכשיו, אני שם שנייה מלחמה בצד, את זה שאני כבר לא ילד בין 20 ו-30, שברור שהדברים האלה משפיעים. בוא נדבר רגע על המוצר. דיברת מקודם על זרים. לא רק איכות הזרים שמגיעה, הרכבת הבלתי נגמרת של הזרים. 14 קבוצות וירידת רמת הכדורסל בארץ וחוסר התחרות. אולמות שהן בדיחה, אוקיי? אלימות. אני, את הבנים שלי, שבאים איתי ויש לי מנוי, דיברנו על זה כבר מעל 20 שנה, בחיים לא לקחתי לדרבי באולם של הפועל.
אתה אמרת, לפני שנה בדיוק, שנה וקצת, אחרי הדרבי ביוני, אתה אמרת שלהביא את הילד שלי לדרבי זה חוסר אחריות, אורי.
חד משמעית.
משפט מדהים ממנכ״ל מנהלת הליגה, זה המוצר שלך.
אבל הוא נכון, מה אני אעשה? לשעתה, האווירה שהייתה בסדרת דרבי הזאת, אני הבנתי שגם שנה קודם, אז לא הייתי בארץ, גם שנה קודם זה לא היה איזה חגיגה, אבל אתה יודע, שועדים, וזה לא משנה של איזה קבוצה, זורקים אבוקות, אוקיי? שזה כלי נשק לכל דבר. פה זה קו אדום, שאני אומר, אני את הילד שלי לדבר כזה לא מביא, וזה לא משנה אם אני מנכ״ל המנהלת, או אני אוהד מהשורה. זה לא רלוונטי.
לאנשים יש זיכרון קצר, כן? גליטשטיין המאבטח שבמהלך הזה, זה דברים שקרו. עכשיו, המוצר, אני מרגיש כאוהד כדורסל שמסתכל על הליגה, שנים, זמני שידורים, אני יכול לדחוף פה עוד מלא דברים.
אנחנו נדבר על הכל, יש לנו זמן. אנחנו עושים שני פרקים היום.
המוצר הוא, לא, אני יש לי את זה.
לא, מה שאלי אומר זה שלא סתם אומרים חוג. יש תחושה.
רגע, אבל שנייה. אלי נגע פה ב-7,000
נקודות. בוא נדבר אחת אחת.
אז בוא נתחיל קודם כל רגע מעניין האלימות, אוקיי? לצערי, אוקיי? ספורט, אלימות בספורט, זה משהו שקיים, אוקיי? כמעט בכל אירופה. אני לא נכנס עכשיו לארצות הברית, ואני לא כלומר, יש מאפיינים של אלימות בספורט, יש מקומות, אוקיי, שבהם זה ברמה מאוד מינימלית. אני חושב שהעובדה שהאולטרס של הפועל תל אביב, אוקיי, לא מגיעים למשחקים, אוקיי, בטח לא למשחקי בית, הורידה ברמה די גבוהה את רמת מקרי האלימות. זה לא אומר שאין איבה. תשמע, אני הייתי בשנה, לא שנה שעברה, לפני שנתיים, בגמר הגביע במנורה, בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים. לא הייתה הפרדת קהל. אוהדים של מכבי וירושלים מסתובבים וקונים ביחד באותם מזנונים. ובפנים מקללים אחד את השני, ומקללים את הבעלים של אחד של השני, וזה, כלומר...
בארנה, תחנת מורי המקבידה, לפרדה.
זה אלימות, שוב, אתה יודע, זה עדיין, יש, בוא נקרא לזה, יש קריאות אלימות, אבל אין אווירה אלימה.
נכון.
זה ככה, אני לפחות, בעיניי, רוצה לראות את הספורט שלי. יש צעדים שננקטים גם מול הקבוצות וגם מול אוהדים, יש שינוי חקיקה שמוביל מיקי זוהר, גם ברמת המצלמות לזיהוי פנים, גם ברמת התעודות תועד, יש הרבה דברים שהם גם דברים שהם קשורים למשרד המשפטים, וקשורים לחקיקה, וקשורים לענישה, כלומר, מובילים תהליכים במסלול הזה. אני מאוד מקווה שלא ישפטו את הצעדים שצריך לעשות לפי מה שנקרא recency bias, כלומר בשלושה חודשים או ארבעה חודשים, בחמישה משחקים האחרונים לא הייתה אלימות, אז פתרנו את הבעיה. הבעיה עדיין קיימת, והיא תמשיך להיות קיימת, וצריך לפתור אותה, וצריך לפתור אותה מהשורש. מנהלת הליגה היא חלק מהתהליך הזה, אבל היא בוודאי לא החלק הדומיננטי בתוך התהליך הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שזה ברגע שהקבוצות מחליטות שהן רוצות להילחם באלימות, ולהילחם באוהדים אלימים, הן יכולות. זה לא קל, צריך לשלם על זה הרבה מחירים, אבל גם הקבוצות יש להן משמעות בדבר הזה, אבל זה כולם ביחד צריכים להוריד את רמת האלימות. אני חשבתי שאחרי השבעה באוקטובר, בכלל אנחנו נקבל פרופורציות אחרות, וכל העניין הזה של אלימות בספורט ייעלם לחלוטין. לא צדקתי, לצערי, אבל אני מקווה שיש עוד תקווה. אז זה
אלימות.
צד אחד של המוצר, וזה ברמת האלימות, וצריך להניש, אני שונא משחקי רדיוס, אני חושב שמשחקי רדיוס זה אסון, אבל עדיין לא הגענו למקום שאנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות. דרך אגב, אני אומר שלהוסיף עוד שוטרים ועוד סדרנים ועוד מגנומטרים, זה בעיניי, שוב, אני לא רב ניצב במשטרה, אבל זה לא נראה לי שזה הפתרון.
אני רוצה לתת לך תמונה על איך נראה היום של אוהד שהולך למשחק כדורסל. בסדר?
הייתי שם.
אז אני אגיד לך, קודם כל הוא יוצא מהעבודה...
תלוי איפה המשחק.
הוא צריך לצאת מהעבודה ב3, כי המשחק ב6. אז הוא צריך לצאת מהעבודה ב3. הוא נוסע בפקקים של מירי בערך שעתיים, מגיע שעה לפני המשחק, עומד בתור, נכנס לאולם, צריך ללכת לשירותים, הולך לשירותים, נכנס לשירותים, יוצא מיד בלי לעשות כלום, כי הוא לא יכול, כי נורא, נורא והיום שם. הכרטיס, אם הוא לא מנוי, לא עולה לו זול, ברוב המשחקים הגדולים, הוא רוצה משהו לקנות במזנון, ברוב המקומות הוא משלם מחיר מופקע. אין לו איפה להכנות, אגב, עוד לפני שהוא נכנס למגרש, אין לו איפה להכנות. אם הוא מוצא איזה נס, אם הוא לא מוצא, הוא נכנס לחניון עם מחיר מופקע.
או שיש לו דוח על השמשה.
ואז הוא נכנס למגרש וזורקים עליו אבוקות, והוא צריך להחביא את הילד. ואז שהוא יוצא, הוא עומד בפקק, כי אין תחבורה ציבורית גם. ואין תחנת רכבת קלה ליד העולם, והוא מגיע הביתה באזור השעה 11 בלילה אחרי שהוא יצא ב3 מהעבודה. זה נראה לך נורמלי?
קודם כל, אתה מתאר את זה?
אני יצאתי עם אשתי שבוע שעבר למסעדה. כן? רגע, בוא.
גם שם עם חבורה ציבורית.
שעה וחצי ממודיעין לתל אביב, למצוא חנייה שעלתה לי 70 שקל, עזוב, נו, כאילו יש דברים שזה מדינת ישראל.
המחיר במסעדה גם בטח לא היה זול.
הייתה הגזמה מכוונת, כדי שתיתן
שם. אז אני חושב שקצת הגזמת, אבל יש בעיות. אז שוב, אתם שואלים אותי 7,000 שאלות.
השאלה היא על האולם, ועל דרכי ההגעה, ודרכי הגישה.
אז בוא נתחיל ככה בעניין המתקנים.
והשעות כמובן.
עניין המתקנים זה כאב אישי שלי גם. וקודם כל אין מספיק מתקנים טובים בארץ. נתחיל מזה, בבסיס. בטח ובטח אם יש לך 14 קבוצות בליגה, אבל גם יש לך 12 קבוצות בליגה. אני בעיניי, אם אני רוצה להיות מציאותי, אז אתה יודע, האולם של בית מכבי בראשון, האולם של גנר, אוקיי? אלה צריכים להיות הרף התחתון של האולמות שבהם שחקים. שזה אומר גם חוויה סבירה לאוהד באולם, אוקיי? וגם חוויה סבירה לאוהד שצופה בבית. אוקיי? זה יציאים בכל הפירות.
ובטיחות שחקנים.
מה?
ובטיחות שחקנים, גם, הכי חשוב.
גם. למרות שאני לא יודע כמה יש דאטה על פציעות באולמות שבהם יש קיר בצד אחד אל אולמות שאין, אני לא בטוח שהבטיחות של השחקנים היא...
לא יודע, אני יכול להיות, לא חזק בדאטה, אבל כפר בלום ואפולה, אני נזכר בשחקן היווני, הוא שדפק את הראש בקיר כשאני רק רואה את האולם.
קודם כל, שוב, זה בוודאי לא יותר בטיחותי, אבל אתה יודע, גם להיכנס בתוך הלד, בוא, אני לא בטוח, אני לא יודע, אבל אני לא בטוח. אז קודם כל, עניין המתקנים הוא מאוד כואב לי. ניסיתי להוביל איזשהו מהלך במנהלת, דיברת על קבלת החלטות, שכבר בעונה הקרובה, משחקי הפלייאוף, חצי גמר וגמר, ישוחקו רק באולמות גדולים. זה נכנס השנה כאפשרות של הקבוצות. אני מקווה שמהשנה הבאה זה ייכנס חובה, ולאט לאט יש לנו תוכנית לחמש שנים, איך אנחנו נפטרים לחלוטין מאולמות בית ספר. אבל זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, כי אתה לוקח עכשיו נס ציונה. בסדר, קבוצה לגיטימית בליגת העל, מתה לאנשים שם, הם עובדים, יניב מזרחי עובד 24-7, בלייצר אולם בנס ציונה. חברו לרחובות, הקימו ביחד, ניגשו לכל קורא, יכול להיות שהם יזכו בכל קורא הזה, ואז בתוך 3 שנים יש אולם, ואז יכול להיות שהם לא יזכו בכל קורא, ואז בעוד 3 שנים מה עושים? אוקיי, אז מכריחים אותם לשחק בחולון או בראשון? יכול להיות. אבל זה יכולה גם המשמעות להיות סוג של מכת מוות לקבוצה הזאת. עכשיו, הקבוצה הזאת, מעבר לעובדה שהיא יציבה בליגה ועושה פלייאוף כמעט כל שנה וכולי, היא גם מפעל קהילתי אדיר.
יש לה מחלקת אוקיי? נוער ענקית.
מטורפת. עכשיו, לבוא ולהגיד שבכל מחיר, בעוד 3 שנים, אתם לא משחקים בנס ציונה, שוב, אני רוצה להגיד את זה, אבל המציאות היא טיפה יותר מורכבת. עכשיו, אם זה היה רק אולם אחד, אז אני אומר, אוקיי, אז זה רק אולם אחד, אז לא יהיה נס ציונה בליגה. אבל זה לא רק אולם אחד.
זה הרצליה, קריית אתא.
וקריית אתא, לא, זה קריית...
כפר בלום והיובל.
זה כפר בלום והיובל וזיסמן, שהוא לא מתקן טוב. כלומר, זה צריך להיות במקביל לזה שיבנו פה עוד מתקנים, ולא צריך עכשיו את כל המתקנים לעשות פייס ארנה או מנור המבטחים. האולם בנתניה הוא אולם מעולה, זה צריך להיות האב טיפוס של אולמות כדורסל, חדרה, הקונחייה. כלומר, יש כמה מתקנים טובים בארץ, עדיין אין מספיק בשביל שאנחנו כליגה נוכל לבוא ולהגיד שעברנו את הכלים, מהיום לא משחקים במתקני בית ספר.
שני דברים, זה אחד, אם אני זוכר נכון, הייתה תוכנית שחילי טרופר היה שר, כן לבנות את זה, האם בזה יש התקדמות? זאת אומרת, היה תוכנית לפריסת מתקנים. 2, אחלה, תשובה לגיטימית, אי אפשר לשנות את זה ברגע. מה ההבדל בין נתניה לאפולה? נתניה עלו ליגה, אמרו להם, אין לכם מתקן, לא עלו ליגה, אפולה שיחקו במתקן שלא הושר.
אז קודם כל הם שיחקו עונה אחת, תקלה, אני לא הייתי במנהלת באותו זמן, אני לא יודע מה שרשרת הקבלת ההחלטות שהייתה, אבל כשאני נכנסתי, הוצאנו להם בן על האולם, עד שמבחינה בטיחותית הם לא מזיזים את הקיר של המזכירות, והם באמת הזיזו אותו 4 מטר אחורה, אז נוצרה סיטואציה שמבחינת הבטיחות של השחקנים, שאתה מדבר עליה, שזה זהה לקריית אתא וכפר בלום, כמעט, נגיד את זה ככה. כלומר, לא היינו יכולים להפלות אותם על הרקע הזה, ובאמת הם קיבלו אישור זמני לשחק במתקן לעוד שנה, מתוך הבטחה שיש תוכניות לבניית ארנה, בלי קשר לקולות הקוראים של משרד הספורט. הם לא שרדו לא שרדו בליגה, אבל כבר השנה הוצאנו להם מכתב שהם לא יכולים, האישור הזמני לא יכול להימשך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המתקנים ואנחנו מדברים על חוויית האוהד, אז אני אספר לכם משהו שאנחנו כן עושים במנהלת. בעצם כל קבוצה זכאית להקצבה מינימלית, שאנחנו קובעים בתחילת העונה, השנה זה הולך להיות 1,300,000 שקל. אבל במקביל לזה, יש עוד תקציב, שהשנה זה יהיה 4,000,000 שקל, כלומר עד עוד 350,000 שקל לקבוצה, שזה תקציב שניתן אך ורק כנגד שיפור במועדון. אוקיי? עכשיו, קבענו 5 פרמטרים לשיפור, שהפרמטר הראשון והיחיד שהוא חובה מתוך 5 הפרמטרים, זה שיפור חוויית אוהד במגרש. גם קהל חוץ וגם קהל בית. זה שיפור שהוא חייב להיות מדיד. זה יכול להיות קולרים בארנה בירושלים, זה יכול להיות מזנון נורמלי בווינטר, זה יכול להיות שירותי אורחים לנשים בהפרדת קהל במגרש. לא משנה. הם חייבים להראות שיפור מדיד, כדי לקבל את המענק הזה. אז אחד, וזה חובה בשיפור חוויית אוהד במגרש, זה חובה גם קהל חוץ, גם קהל בית. חוץ מזה יש עוד פרמטרים, שאחד זה בריאות שחקנים, 2 זה שיפור קשר עם הקהל ברשתות חברתיות, 3 זה הגדלת אחוזי תפוסה, אבל הרעיון הוא שכל כסף שהם מקבלים מעבר להקצבה הבסיסית, יהיה רק כנגד שיפור. וזה מתחבר לאסטרטגיה של המנהלת, שאנחנו קבענו אותה ל5 שנים הקרובות, והיא באה לידי ביטוי ב4 KPIs. קודם כל, ולפני ברמה האסטרטגית, זה קודם כל ללכת קדימה. אף פעם לא הולכים אחורה, כל הזמן משתפרים. אנחנו לא נפצח את האטום ביום אחד, לא נגיע למצב שאנחנו הליגה הגרמנית, אם מסתכלים על ליגות באירופה שאנחנו רוצים להידמות אליהם, לא נהיה הליגה הגרמנית בעוד שבוע. אבל אנחנו רוצים קודם כל, כל הזמן להיות בגרף עלייה, כל הזמן להשתפר, כל הזמן לשפר את הקבוצות. התפקיד שלנו זה לא רק לסדר את הלוז ולקבוע מי ישחק מתי ואיפה, לעזור לקבוצות להשתפר, זה התפקיד שלנו.
בוא נדבר על הלוז הזה. אלי, יש לי שאלה שאתה לא תאהב. בצרפת, בגרמניה, בספרד, בעצם בכל הליגות משחקים ביום ראשון בצהריים. אתם מפחדים לעשות את זה? לשחק בשבת בצהריים?
אתם מפחדים לאבד קהל? אני לא חושב שזה רק אלי לא אוהב את זה. אני חושב יש בעיה. וזה גם נוגע בעניין התחבורה הציבורית, וזה גם נוגע בעניין הקהל. בירושלים יש סטטוס קוו, אי אפשר לשחק בארנה בירושלים. טדי, למה משחקים בטדי כדורגל בשבת? כי זה לפני הסטטוס קוו. אוקיי? אז בירושלים אפשר לשחק כדורגל בשבת, אי אפשר לשחק בכדורסל. אותה עירייה, אותה זה, אותו זה, אי אפשר להפר את הסטטוס קוו, אין כדורסל בירושלים. יש חייל ליצור נתניה בליגה, יש חייל ליצור קריית אתא בליגה. אני אומר שלפחות, לפחות, לפחות, 30% מאוהדי מכבי תל אביב, אוקיי? זה אנשים חובשי כיפה דתיים לייט, שלא יבואו למשחק בשבת. אוקיי? תשאל עכשיו את מכבי תל אביב, את אנשי הכרטיסים, את המנכ״ל, אתם רוצים לשחק בשבת בצהריים? אגידו לך לא. אוקיי? כלומר, יש פה חצי ליגה שלא רוצה לשחק בשבת.
וזה נכון גם לכדורגל.
מה זה?
זה נכון גם לכדורגל, ועדיין אוקיי. יש משחקים.
אז קודם כל, רמת הביקוש לכדורגל היא יותר גבוהה מרמת הביקוש לכדורסל. בוא לא נתמון את הראש בחול, ולא נגיד שזה... אז אתה נלחם על פלח שוק אחר. אם אתה שואל אותי, היה צריך להיות הרבה יותר כדורסל ביום שישי בצהריים. אוקיי? אוקיי? הרבה יותר. אממה, פה נכנס ענייני ערוץ הספורט, שתכף ניגע בהם, אבל גם נכנס ענייני קבוצות כדורסל ישראליות ששחקות במפעלים אירופיים. Mm-hmm. אוקיי?
גם בזה ניגע.
מכבי תל אביב לא יכולה לשחק ביום שישי בצהריים, במהלך העונה, לא משנה מה יקרה. Mm-hmm. לא יכולה. או שהיא משחקת יורוליג בחמישי, או שהיא משחקת יורוליג בשישי. אוקיי? הפועל תל אביב השנה, יורוליג, לא תוכל לשחק שישי בצהריים. הפועל ירושלים שחק את יורוקאפ רביעי, לבוא להביא אותם למשחק פחות מ-48 שעות אחרי זה משחק ליגה, לא אידיאלי. למרות שהם, בימים שהם שחקים בשלישי, הם רוצים לשחק בשלישי. כלומר, יש לך, אז גם בה, אם אתה רוצה לבנות משבצת שידור בימי שישי, אז אתה נשאר עם קבוצות שכאילו זה פחות אטרקטיבי, ואז לבנות את הרצועת שידור הזאת, ולבנות את המסורת הזאת, יותר קשה.
וגם הרייטינג שלה מראש הוא נמוך יותר.
וגם הרייטינג של המשבצת שידור הזאת היא נמוכה יותר, ובסוף ערוץ הספורט רוצה רייטינג, אין מה לעשות, אני לא חושב שמישהו לא מבין את זה. אז שבת בצהריים בעיניי לא רלוונטי.
אוקיי, למה אין שעות גבוהות? ואני אחבר את זה ללמה למה הכל מבולגן, ולמה משחקים כל יום, ולמה ערוץ הספורט והווינר קובעים הכל ולא הליגה.
אוקיי. אחד, הם לא קובעים הכל. הם קובעים הרבה, הם נותנים גיידליינס. ההסכם עם הווינר הוא הסכם מאוד פשוט. צחקו שני משחקים בשבוע ביום שני, ותמשכו את הליגה עד אמצע יוני. אוקיי? זה שני הדברים וכמות מחזורים, לא משנה, אבל זה קל. זה מבחינת הווינר. עכשיו, הווינר בא ואומר, תשמעו, אנחנו נותנים לכם כסף. אתם יכולים לקחת X, אוקיי? וצחקו מתי שאתם רוצים. אבל, אם אתם תעשו שני משחקים ביום שני, אנחנו נותן לכם שני X, אוקיי? משמעותי, אוקיי? ולכן, אנחנו כליגה בוחרים לשחק שני משחקים ביום שני. עכשיו, אז עם הטוטו, אין בעיה. הטוטו זה מה שהוא קובע, הוא לא קובע גם. הוא אומר לכם, תחליטו. אני פה בשבילכם. אתם רוצים? בבקשה. אתם מייצרים לי extra value אם אתם משחקים ביום שני, כי ביום שני אין ליגות אירופאיות, אין זה. ואנחנו בחרנו לעשות את זה. אז לטוטו, בוודאי שאי אפשר לבוא בטענה על שום דבר. Okay. לשחק עד אמצע יוני, אומר לך, זה אינטרס שלנו. אוקיי? Okay? הליגה, גמר גביע בכדורגל, מסתיים איפשהו בשבוע האחרון של מאי. ליגת האלופות בכדורגל מסתיימת איפשהו בשבוע האחרון של מאי. כל הליגות, דרך אגב, באירופה משחקות עד 15-16 נכון. ביוני, אוקיי, בכדורסל. אבל לפחות בזירה המקומית, השבועיים הראשונים של יוני זה שבועיים שרק אנחנו שם. וכל הפוקוס הוא על כדורסל, ואתם רואים את זה בתקשורת, ואתם רואים את זה ברייטינג, כלומר, זה...
וככה אפשר להחליף זרים עד סוף אפריל גם.
בוא, תראה לי ליגה שלא מחליפה זרים עד סוף אפריל. אבל, ואז אני אומר, אוקיי, אז במקרה של הטוטו, האינטרסים שלנו נפגשים, אז בוא נוציא אותם מהמשוואה.
אוקיי. ערוץ הספורט,
רשמתי לי דברים.
כן.
קודם כל, אי אפשר להתכחש לזה שערוץ הספורט משלם כסף, הרבה כסף על הזכויות. הכסף הזה מניע את העסק, אוקיי? אי אפשר בתור רועד לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אל תיקחו כסף על זכויות שידור. תקבעו אתם מתי שאתם רוצים. רגע, אז היחסים הם מורכבים. עכשיו, יש מתח בין האינטרס של הרועד, ונקרא לזה של הליגה, לשעות שידור הכי נוחות, שעות משחק הכי נוחות, לבין רייטינג. עכשיו, אני רוצה שכל המשחקים יתחילו בין 7:30 ל-8, אוקיי? כי זה השעות שיביאו הכי הרבה אוהדים למגרשים.
תשמע, באירופה יש שעות קבועות.
מה?
באירופה יש שעות קבועות. אני יודע תמיד שהמשחקים בספרד יתחילו בשעה 6:08, תמיד. לא משנה מה.
רגע, שנייה. אני לא... אני לא מהאום פה.
כן.
מצד שני, ערוץ הספורט רוצה רייטינג, אוקיי? אז... והרייטינג שווה חשיפה. יותר רייטינג זה יותר חשיפה לליגה, אוקיי? אז יש פה איזשהו מתח בין האוהד במגרש, שהוא רוצה להגיע בין 7:30 ל-8, או בין 7 ל-8, לבין מדינת ישראל, שבמדינת ישראל, כל מה שקורה לפני 9, אוקיי? בטלוויזיה הליניארית, יש לו בגדול 0 רייטינג, כי הכל הולך לחדשות, גם בימים שאין מלחמה. גם בימים שאין מלחמה, הרייטינג של החדשות במצטבר, לא יודע, זה 70%. אוקיי? אין, שום דבר לא קורה בטלוויזיה הליניארית לפני... ניסינו, ואנחנו מנסים לבנות שעות קבועות, רצועה של 6:30, רצועה של 8:50, אוקיי? לא תמיד זה מצליח. יש להם עוד שידורים, יש להם עוד תוכן שהם רוצים להעלות. אני מסכים שאם אנחנו נלך לסטרימינג או ל-OTT, ואנחנו נוכל לקבוע לבד מה השעות שאנחנו רוצים, אז זה יהיה איפשהו בין 7-8, אבל זה לא קשור לימים בכלל. בימים אנחנו מקשים על ערוץ הספורט הרבה יותר ממה שהוא מקשה עלינו. אנחנו מעמידים חסמים שאתה לא מבין בכלל. אוקיי?
אבל מה...
ב-90% מהמקרים, ערוץ הספורט עוד בא לקראתנו. תבין איזה אילוצים יש לנו. בסדר?
כן.
יש לך 5 קבוצות באירופה, אוקיי? שעל 3 מהם, אתה יודע מה הלוז שלהם עד מרץ, אפריל, אוקיי? יש לך 2 קבוצות באירופה, השנה זה עוד מעט. שאתה יודע את הלוז שלהם ל3 חודשים הקרובים, אבל אחר כך אתה לא יודע, אתה יודע, יעשו פליין, פלייאוף, שלב בתים, עוד שלב בתים, לא משנה. זה אתגר אחד, ואני מזכיר לך שלמרות שאתה יודע מה הלוז שלהם, אוקיי? יש לך מעט מאוד מקום לתמרון בלוז הזה.
נכון, אוקיי? אנחנו נדבר על הבקשות.
יש 38 מחזורים ביורוליג, לדעתי 9 שבועות כפולים.
כן.
אוקיי? זאת אומרת שזה, והם משחקות באותו אולם ביתי, והם לא משחקות את המשחקים בארץ בכלל, את המשחקים שהיו לי. עכשיו, לך תתחיל לבנות לוז שמה.
לא, אני מתקוש, אני מבין.
לדעתי הגענו, אורי הגיע לדעתי למשהו כמו 25 ורסיות, אוקיי? של הלוז, על קוצות של יום. עכשיו, אז מראש אנחנו אומרים לערוץ הספורט, ערוץ הספורט מאוד ישמח לבוא ולהגיד, אוקיי, משחק מרכזי בכדורסל, יום שני בשעה 8:30. אין, בוא נעשה רצועה קבועה. אתה יכול?
לא.
אוקיי. אז זה חסם אחד. חסם שני, זה הכדורגל. עכשיו, גם מהמקום של אוהדים של קבוצות שהם מתנגשים. אותם קבוצות שמתנגש, אז אנחנו תמיד מחכים להם, וגם ממקום של משהו שאתה בכלל לא חושב, אבל יש 3 מתקנים במדינת ישראל, שאתם יושבים על אותם תשתיות, אוקיי? טדי ארנה, באר שבע טרנר, ונתניה עכשיו החדש עם נתניה, אוקיי? אתה לא יכול לעשות כדורגל וכדורסל במקביל. אתה גם לא יכול כמעט אפקטיבית לעשות את זה באותו יום, אוקיי? אז אתה מחכה לכדורגל בשביל שיקבע את המשחקים שלו, אוקיי? ואני חייב לציין ולציין לטובה את המנהלת של הכדורגל השנה, שיתוף פעולה מדהים. אורי ישב עם ניר ינקלביץ', ישבו במשך שבועות לכמה פגישות, ממש סידרו לוז שלדעתי אולי יש בו התנגשות אחת או שתיים בין כדורגל לכדורסל, אוקיי? אולי שזה, אחרי כל הקשיים שמניתי, זה מטורף. אבל לא תמיד זה היה ככה, וגם לא תמיד זה קל לעשות. יש איזשהו, נקרא לזה מזל, שבכדורגל השנה יש רק מכבי תל אביב בשלב הבתים של ליגה אירופית, אוקיי? אז קל להם יותר גם לצפות את התמונה הקדימה. אבל כמות הזה, ואל תשכחו גם, שיש את כל הניסה של אולמות רב תכליתיים, שיש לך הופעות פה, הופעות שם, העיריות רוצות... זה לא כזה פשוט.
ברור לי, ברור שזה לא כזה פשוט. האם אפשר היה לעשות עבודה טובה יותר?
אז אני חושב שבהרבה מקומות ישבנו וניתחנו את העונה שעברה, היה אפשר לעשות עבודה טובה יותר, בטח בניהול הפלייאוף, בהרבה דברים היה אפשר לעשות עבודה טובה יותר. אנחנו גם מערכת שכל הזמן מתחקרת ולומדת, אוקיי? ואני חושב שהמסקנות יבואו לידי ביטוי כבר בעונה הקרובה, שהתכנון והדליברי של התכנון יהיה הרבה יותר טוב. אני בטוח שזה יהיה.
אתם שמים דגש על איכות השידור, כי אני אגיד לך משהו בתור צופה. אני רואה 30 שנה, זה לא הולך לשום מקום. זה אותם שידורים, כל הזמן, אני רואה את הליגות באירופה, הם כל הזמן מוסיפים דברים. כל הזמן מוסיפים דברים, אם זה סטטיסטיקות, ואם זה מעברים, ואם זה זוויות חדשות, ופיצור מצלמה על השופט, וכל הזמן יש חידושים, ואני מסתכל על המשחק בליגה, ואני רואה, עזוב את המשחקים שהיו מצולמים פעם במצלמה אחת, ומשדרים אוף טיוב, וכל הדברים כאלה, כן, אני הבנתי.
כמעט לא קיים.
אבל גם השידורים הגדולים, אין שום חידוש, אין שום, הכל אותו דבר, הכל, לא יודע, זה לא מרגיש לי כאילו זה הולך לאנשהו.
אז קודם כל, אני חושב שבטח במשחקים הגדולים, הכיסוי של ערוץ הספורט הוא כיסוי טוב. אוקיי? יש הסכם עם ערוץ הספורט שקובע סטנדרטים מסוימים למשחקים, לפי הרמה של יש משחקים 1, 2, 3 עד 7, לא משנה. אז קודם כל, בשנה האחרונה אנחנו עובדים ביחד עם ערוץ הספורט, בשביל שהסטנדרט המינימלי בכל המגרשים יתקיים. זה דבר ראשון, לעשות איזשהו בנצ'מרק אחיד. אנחנו בשנה האחרונה של ההסכם עם ערוץ הספורט. אני מאמין שאנחנו מיד אחרי החגים, אנחנו כבר נצא למכרז החדש. והמפרט הטכני של המכרז החדש הוא מפרט טכני שונה. לא בכל המשחקים. כלומר, אנחנו כן רוצים שאם היום יש מינימום 3 מצלמות, אז המינימום במפרט הבא יהיה 4 מצלמות, אז עדיין יהיו משחקים שמשחקים בעלי רייטינג יותר נמוך, שעדיין הכיסוי שלהם הוא יהיה כיסוי יחסית מינימלי, חלק מהמשחק. אי אפשר לבוא עם מצלמת רחף עכשיו, לעזוב את התנאים הפיזיים של האולם, למשחק בין שתי קבוצות. לא יקרה. בסדר? בוא נהיה כן. ריאליים. אבל אני מאמין שהמפרט ישתנה, והכיסוי יהיה כיסוי יותר טוב, אבל מצד שני צריך לקחת בחשבון שהיום גם הטלוויזיה, לא הכל הולך לטלוויזיה הליניארית.
נכון. אוקיי? יש תוכניות?
יש, מה?
יש תוכניות לעשות?
לא יודע, אולי.
זה תלוי מיגש למכרז?
אולי. אוקיי. בוא נראה.
בוא נדבר על מחאות אוהדים. אני שנה שעברה ראיתי את הפועל ירושלים מניפים שלט עם השם שלך.
שניים, שלושה.
עם השם שלך הספציפית.
שאני שונא קהל.
אתה יכול להסביר את הדבר הזה? ומה זה עשה לך?
קודם כל זה היה לי לא נעים. מאוד לא נעים.
אתה גם מגיע משם.
מאוד לא נעים. בטח במשחק הראשון זה היה רדיוס של הפועל ירושלים בחולון נגד מכבי רמת גן. והלכתי לדבר איתם. עכשיו, אתה יודע, כל מי שהניף
את השלט... על פי התקנון הם בכלל היו אמורים לקבל הפסד נקודות.
היה,
לא
על זה, לא על זה.
היו אבוקות, בעולם סגור, לא משנה.
משהו אחר, לא משנה. והלכתי לדבר איתה, עכשיו, אתה יודע, את כולם אני מכיר. מכיר ברמה של, אתה יודע, אין להם גם בעיה להתקשר אליי, או לשלוח לי הודעות ולבקש דברים, ומכיר. והלכתי לדבר איתם, ואתה יודע, והם דיברו איתי על מגפונים, והם דיברו איתי על התנגשויות, בעיקר מה שמפריע להם זה ההתנגשויות בין הכדורגל לכדורסל. עכשיו, זה מפריע לעוד קבוצות בליגה, חלק מהדברים, זה חלק יחסית מינורי, זה דברים שיש בכוחנו כמנהלת לשנות. חלק מהדברים קשורים בכדורגל בכלל, אין לי בעיה לתת לכם דוגמה, אני לא אנקוב בשם הקבוצה, התרענו בפני הקבוצת כדורסל, תשמעו, יש לכם פה, וזה היה לדעתי חודש או חודש וחצי מראש, יש לכם פה התנגשות פוטנציאלית עם הכדורגל, עוד לפני שפרסמו, לכו תדברו עם הכדורגל, כי אנחנו אתכם לא יכולים להזיז, כי יש לכם אירופה, לא משנה מה, אין לכם מולם, לא. לכו דברו עם הכדורגל, ושהם יפעלו מול המנהלת כדי להזיז את המשחק, כדי שהמשחק יהיה ביום ראשון במקום שני, או שני במקום ראשון. באו אלינו וחזרו אלינו, אמרו, תשמעו, המאמן של הכדורגל לא רוצה להזיז, זה לא טוב לו מקצועית. עכשיו, זה לא קבוצה ששחקה באירופה. זה לא טוב לו מקצועית, הוא לא רוצה להזיז את הכדורגל. עכשיו, תדע, מה, אז אתה לא תבוא, תעשה אאוטינג לקבוצת כדורסל, או לקבוצת כדורגל, ותפיל את ה... אבל אני אומר לכם שב-90% מהמקרים אורי סביר מטריע בפני הכדורסל, אומר לכם, לכו לכדורגל, מדבר עם המנהלת כדורגל, מנסה לפתור את הבעיות האלה. רוב המקומות אין לנו יותר מדי ברירות.
אבל למה שלט עם השם שלך? זה אישי, הרי שלומי פרי מעולם לא קיבל שלט משלו, וגם לא מי שהיה לפנה, עד שקופל אולי. אבל מה, למה דווקא...
בסדר, בוא, אני מבין, יכול להיות שבגלל הקרבה, ויכול להיות שבאתי מהם, אז הם הרגישו בנוח לבוא ולהפיל את זה עליי, וזה בסדר גמור, ואני מכבד אותם, אין לי... בוא, במשחק השני שהיה שלט, זה היה לדעתי הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, והבן שלי יושב ב... למעלה, באוהדים של הפועל ירושלים, והתחילה מחאה.
נחזיק את השלט.
עכשיו, סיפור אמיתי. ומרימים את השלטים, ואז הוא מרים את השלט, מרים, ואז הוא מסתכל, הוא רואה את השם שלי, אז הוא עובר לשלט אחר. הוא עדיין הרים את השלט, אבל עם השם שלי הוא לא הרים. תשמעו, אני מבין אוהדים, אני מבין שצריך למחות. אני גם חושב שכשמנהלים מחאה, והיא בגבולות לגיטימיים, לא הולכים לבתים של בעלי בית, ולא...
אתה מדבר עלינו?
לא יודע. אוהדים של קבוצות שהלכו לבתים של בעלי בית, תכף נניגע בזה, כי יש לי הרבה מה להגיד על זה. אבל כשמנהלים מחאה שהיא לגיטימית, מצליחה, לא מצליחה, אני הכי סבבה עם זה בעולם, אני חושב שזה חשוב גם.
המחאה של מכבי תל אביב חשובה? היא לגיטימית וחשובה?
אני לא מכיר את כל הפרטים, בעיניי לא. בעיניי... אני הסתכלתי לפני הפודקאסט הזה, הסתכלתי קצת על ההישגים של מכבי תל אביב מ-19-20. ואני מדבר כרגע רק על הרמה ההישגים הספורטיבית.
אל תנסה לבקור לנו את זה.
מה?
איזה הישגים?
אני אקריא לך.
19-20, פלייאוף יורוליג, אליפות בארץ. 20-21, הודחתם, אוקיי? אליפות בארץ. 21-22, פלייאוף ביורוליג, חולון לקחה אליפות אותה שנה, נכון? 19-20, סליחה, אני מסייג, פלייאוף, אבל...
קורונה.
22-23, פלייאוף יורוליג, משחק 5 נגד מונקו, אליפות בארץ. 23-24, פלייאוף יורוליג, אליפות בארץ. אוקיי? עד עכשיו דיאקתי? כלומר, אני לוקח רק עכשיו את השנים האחרונות.
דיאקת עודתית.
אני לא מקביסט. אני לא חשוד בתור מקביסט. אבל אני אומר, אוקיי, עכשיו...
אבל בגלל שאתה לא מקביסט, זה נראה לך לגיטימי.
רגע, עכשיו, שנייה, עזוב הגיוני. אני, בואו נסתכל עליי כאוהד הפועל ירושלים. אוקיי? אני לוקח אתכם בעלי בית משנות ה-90. בסדר? נחום מנבר, זוכרים את האירוע הזה?
גיא דמק,
גומה הגיאר. מאיפה אורי אלון, קבוצת אורי אלון קנו את הקבוצה?
ממפרק.
מהאפוטרופוס הכללי, כי זה היה חלק מהעיזבון של גומה הגיאר.
כן.
היה יעקב לירז, היה המנהל המיוחד נקרא לזה. אורי אלון, 4-5 שנים מדהימות, אבל זהו. משה גרינברג, מייקל דייביס, זוכרים מייקל דייביס?
זוכרים.
כן, אוקיי. מה אמר שיקח לי איזה?
מה?
אמר שהגיע ליורוליג.
אמר, בסדר, כולם אמרו.
מייקל דייביס, אוקיי. אייל חומסקי, שאומנם היה מ-2013, אוגוסט או זה, היה חלק מכל קבוצות הבעלים, אבל פתאום בעלים יחיד, ומתן אדלסון, אוקיי. מכבי תל אביב, אוקיי. אותם קבוצת בעלים, שינוי בעלות כאלה, רענן קץ יצא, ריצ'רד דיס נכנס, משהו בסגנון, אבל אותם בעלים בזה. עכשיו, אני מסתכל עליי כאוהד ספורט, אוקיי? וזה לצד הישגים ספורטיביים. אני אומר, מה אני רוצה עכשיו? אני רוצה עכשיו איזה אוליגרך שיבוא וישים 200 מיליון דולר תקציב שחקנים בעונה, ויהיה לכם איזה רכבת הרים רגשית מטורפת לשנה, שנתיים, שלוש, לא משנה מה, ואחרי זה זה יגיע למצב של התרסקות.
אתה מודאג מאופר ינאי?
מה?
אתה מודאג מאופר ינאי?
רגע, שנייה, תכף דבר על אופר ינאי. אבל אני מדבר עכשיו מכבי, זה פודקאסט שהוא היה למכבי. מה אתם רוצים?
מה אנחנו
רוצים? תן לי יציבות, תן לי להיות כל הזמן לדעת בגדול, להיות הישגי. אתם לא יציבות עם בינוני. אתם הישגים?
אנחנו לא הישגים.
אנחנו לא הישגים. מ-2014 לא עשינו פיינל פור.
שנייה, אז בוא נדבר גם על הציפיות. אבל אז... רגע, שנייה. לא, סבבה. לא עשיתם פיינל פור, אוקיי? לא עשיתם פיינל פור, הכל טוב. השאלה זה, מה יגרום לכם לעשות פיינל פור? האם זה שהבעלים יוציאו עוד 10 מיליון דולר מהכיס, האם זה יגרום לכם לעשות פיינל פור? ואז השאלה זה, האם אני רוצה את זה? האם אני רוצה עכשיו מישהו? כי כנראה שהבעלים, למרות שהבעלים הנוכחים הולכים להוציא הרבה כסף השנה, אני יודע את זה כעובדה, הרבה כסף, אוקיי? המלחמה דפקה קודם כל את מכבי תל אביב כדורסל.
ברור.
יותר מכל קבוצה אחרת, פי 10. יותר מכל נבחרת אחרת, מכיר את כל המספרים, ישבתי עם משרד הספורט, אוקיי? על תוכנית הפיצוי, עם חלק מהבעלים שלכם, מכיר את כל המספרים שלכם, ההפסדים שיש למכבי תל אביב, כתוצאה מזה שאין יורוליג בארץ, זה חברות גדולות במשק לא מפסידות סכומים כאלה. אוקיי? אמיתי, מכיר את כל המספרים. אז כך גם את השנים של המלחמה. אם אתה רוצה שיבוא בעל בית, שישים כל שנה 15-20 מיליון דולר מהכיס, בשביל שאתה תעשה פיינל פור, זה ייגמר בבכי. אני אומר לך בוודאות, אתה רוצה עכשיו שיהיה לך שנתיים, שלוש, שיהיה רכבת הרים רגשית כזאת. אני לא יודע אם אתם בנויים לזה, אבל יכול להיות שזה מה שאתם רוצים, זה מה שאתם רוצים. אז תחפו את הבעלי הבית החוצה.
אנחנו לא עושים פה פרק על המחאה והבעלות, אבל בסוף אני לא רואה את מכבי מגיעה לפיינל פור בבעלות הנוכחית בעשור הקרוב. ובעיניי, אוקיי, אתה שמת את זה בעיניים של אוהד הפועל ירושלים.
לא, אני שמתי את זה גם בעיניים של בן אדם שרואה מהצד דברים שקורים.
בסדר, אז אני חושב שהנהלת מכבי, מכיוון שאתה בערך בגיל שלנו, אתה יודע את הפתרונות ואת הבעיות שגם הופיעו בשנות ה-80 ובשנות ה-90, והם תמיד ידעו לפתור אותם. יאמר לזכותם. אני לא לוקח להם טיפה מהקרדיט שהיה. אני חושב, באיזשהו מקום, שזה הגיע לשוקת שלא, גם אין בעיה, שבוא וגידו, אנחנו לא מסוגלים. ואז תן לי להחליט עם החלטה עם עצמי כאוהד מכבי, האם זה מתאים לי או לא. אבל להגיד לי שהעשור האחרון הוא עשור מוצלח, בגלל עונת הקורונה, בגלל שני הפסדים במשחק 5 שהגענו בלי ביתיות, אל שקור לי בעיניים.
אני חושב שהשינוי של הליגה, של היורוליג, ברמה המקצועית, גרם לקבוצות עם התקציבים הבינוניים, נקרא לזה, שבוא נגיד שמכבי תל אביב היא תקציב בינוני, תקציב לפחות נטו שחקנים. אני חושב שזה קצת פגע בהם, כי ליגה ארוכה נותנת פחות מקומות להפתיע. אני חושב שאם התוכניות שאמורות לקרות של פיצול, של בעצם מעבר ל-24 קבוצות, ואז שני בתים של 12, אני חושב שזה יכול לעזור לכם. אבל עדיין, אני מדבר ברמה של אוהד, ושוב, אני לא מקביסט, אז אני לא, אין לי את הכרומוזום של החשיבה שלכם, של להבין למה רשימת ההישגים בחמש שנים האחרונות, למה זה לא טוב, בסדר? אני לא מבין את זה.
סולחים לך.
קשה לי להבין את זה. אבל אני אומר, תן את זה לכל, כאילו, אתם מבינים ש-52 אליפויות מתוך 53 שנים, זה הלא נורמלי? אתם מבינים את זה?
מבינים.
אוקיי, בסדר. כל עוד אתם מבינים את זה, אז אין לי בעיה.
אני יוצא מנקודת הנחה שאתה תגיד שאופיר עיניי טוב לכדורסל הישראלי. האם אתה חי בשלום עם כל הדברים שקורים איתו וכל מה שהוא עושה ברמה היומיומית? פשוט.
אני לא בטוח, אתה שמעת פה כמה הוא סולד מהעניין של מישהו שיעשה פה רכבת הרים רגשית.
אבל זה עניין של הפועל תל אביב, אני שואל אותך לגבי הליגה. זה תדמיתית.
אני חושב שקודם כל מדברים היום על הכדורסל, וזה הרבה בזכות אופיר ינאי, ובזכות מהלכים שהוא עושה, מדברים על הכדורסל באופן שלא דיברו עליו מעולם.
חיובי או שלילי?
קודם כל הרבה מאוד חיובי. על הכדורסל ככדורסל. העובדה שאתה נכנסת לעונה שעברה, ואתה נכנס לעונה הזאת, ושוב, יסלחו לי כל אוהדי מכבי, רוצה שתזכו באליפות, רוצה גם שקבוצות אחרות תזכו. העובדה שאתה נכנס לליגה, לעונה, שאתה לא יודע מי תהיה אלופה בסוף העונה, זה דבר שלא היה פה, לפחות לא שאני גדלתי, ולפחות עד לא לפני שנתיים שלוש, כלומר, מכבי הייתה הפייבורית, ב-51%, ב-90%, ב-80%, לא משנה, אבל היא תמיד הייתה פייבורית ביחס לכל שאר הליגה. השנה, וגם שנה שעברה, מכבי לא הייתה פייבורית. אוקיי? בין אם זה שליש, 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 40, 20, לא משנה. איך תספור את זה? מכבי לא הייתה פייבורית מעל 50%. זה, כשלעצמו לענף, זה אדיר. אוקיי? זה אדיר, וכשהוא בא ולהגיד לכם למה כאוהדי מכבי תל אביב, אתם צריכים לתמוך. אני חושב שבגדול לזה הוא מתכוון. יש פה ספורט, יש פה ענף, יש פה תחרות, ודיברת קודם על התחרותיות בליגה, תכף אני אסביר לך אם יש לנו זמן, למה יש תחרותיות בליגה, פשוט בלבלים שונים. אז ברמת התחרותיות, זה מתואר. ברמת העניין, אוקיי? היה, לדעתי, כשהפועל תל אביב החתימו את מיציץ', היה משהו כמו 24 שעות, אני התקשרתי לגידי ליפקין, אמרתי, השתלטו לך על האתר. הוא אומר לי, למה? אמרו לו, תקשיב, אנחנו, כל ההומפייג' שלך, הכל הזה רק כדורסל. לא קרה מעולם. אז
תקשורתית, הבנתי.
זה טוב.
זה בא עם מחיר?
יש מחיר, כלומר, יש הרבה דברים שהוא מאתגר אותנו, לא הוא באופן אישי, אבל אתה יודע, הרבה דברים שמאתגרים. כל העניין הזה של לגור בסופיה, וזה, בוא, זה אתגר לליגה, זה אתגר גם בקביעת הלוז.
יש קביעת דרישה של 48 שעות אחרי משחק יורוליג לקיים משחק ליגה? קיבלתם דרישה כזאת?
קודם כל אנחנו לא מקבלים דרישות. אנחנו מקבלים בקשות.
אתם מקבלים את הבקשה?
אם אנחנו יכולים לעמוד בבקשה הזאת, אז אנחנו בעד.
ואם לא?
אז לא. אז הנה, עובדה, דיברתי על גביע ווינר, אתה יודע, אם זה היה, אם היינו נותנים להם את הבחירה, יכול להיות שהם לא באים להשתתף בשלב הבתים של גביע ווינר, אוקיי? יש, גם מול הפועל תל אביב, גם מול הפועל ירושלים, גם מול מכבי תל אביב, בוא, אנחנו מבינים את הסיטואציה, אנחנו מנסים לעזור כמה שאנחנו יכולים.
האפשרות שתהיה פיצוץ עם הפועל תל אביב יותר גדולה מהאחרות.
בגלל מה?
אני שואל, כי זה מה שאני שומע, שהפועל תל אביב עומדים על זה, ואם מה? ואם בטעות המנהלת לא תוכל לספק להם את הדבר הזה, איזה שבוע אחד, אז יכולה להיות בעיה.
בעיה למי?
לכולנו.
לא.
שלא תהיה בעיה?
לא. ברור שלא. בוא, אנחנו צריכים לנהל את הליגה, את ליגת העל, ליגת
פוינרסל. בסוף הקבוצה הזו, בראשות היושב ראש שלה, לא התייצבה למשחק.
קודם כל, אתה מדבר על תקופה שונה. אני חושב שאם אתה לוקח היום את הנקודת זמן ההיא שבה התקבלה ההחלטה לא להופיע למשחק, ושוב, אני אומר, אני לא הייתי פה, אז אני לא יודע בדיוק מה קרה, וכן בדקו תעודות זהות, לא מכיר את כל הפרטים, אני אומר לך שהיום הייתה מתקבלת החלטה אחרת. חד משמעית, 100% בוודאות. אוקיי? אני אומר לך את זה מידיעה. הפועל תל אביב משתפים פעולה באופן מלא, כמו שאר קבוצות הליגה, תחת רצון שלהם לעשות דברים אחרת. עכשיו, אני מבין אותם, ואני מקבל את זה, ואנחנו נשתדל לעזור להם, בדיוק כמו שאנחנו נשתדל לעזור להפועל ירושלים ולמכבי תל אביב, ועזרנו, ואנחנו עוזרים עכשיו, הרצליה וחולון משחקות, שמנו אותם ביניהם במחזור הראשון של ליגת העל, כדי שנוכל לדחות להם את המשחק. כי יש לשתיהן משחקי חוץ בליגת האלופות, וזה לא קבוצות עתירות תקציב וזה, אז אנחנו רוצים לעזור להם, אז עוזרים, אבל דרישה וזה, בוא, זה לא, אני צריך לדאוג לליגה, לא ליורוליג, ולא לאף אחד אחר.
כן. יש עוד משהו? נראה לי שעברנו על הכל, אלא אם כן יש לך, אתה רוצה לדבר על עוד דברים.
אני צריך להסתכל על השליפים שלי.
יש לך את השליפים. יפה.
תכף אפשר להמשיך פה עוד הרבה זמן, אבל...
לא, לא, אתה צריך ללכת, אתה עשית לו 5 דקות.
יש אול סטאר השנה?
אני מתאר לי שיהיה.
אנחנו ממשיכים עם זה, זה מעניין מישהו?
אני יכול להגיד לך שאותך זה לא מעניין, אוקיי? וגם אותי כאוהד כדורסל זה לא באמת מעניין, אוקיי? בוא נהיה אמיתיים.
תלוי איך עושים את זה. אני רואה אול סטאר בצרפת, אני רואה אול סטאר בווטב, אירוע שונה, אחר.
יש, אבל גם הרול, אז כן, אז צריך לעשות אותו, צריך לעשות אותו שונה. אבל הקהל יעד שאמור להיחשף לכדורסל ואמור להגיע לאול סטאר, זה לאו דווקא דובי ואלי של העולם, שהם, זה כנראה לא יעניין אותם, לא משנה באיזה פורמט זה יהיה. צריך למצוא את הדרך הנכונה. אני חושב שהאול סטאר שנה שעברה היה סביר, היה סביר מבחינת הניהול זמן שלו. צריך לעשות אול סטאר. אוקיי? כדי להביא קהלים חדשים, וכדי להביא, לייצר קצת צבע ופולקלור, צריך לעשות את זה יותר טוב, להשתפר כמו כל דבר אחר.
אוקיי. תהיה אלופה השנה?
קודם כל אני ראיתי...
זה לך שאלה לגיטימית, לא?
אני ראיתי שכבר מכבי תל אביב קיבלה צלחת אתמול.
היא נתנו לה צלחת. אני לא יודע אם היא קיבלה אותה, אבל נתנו לה צלחת.
לדעתי קיבלה צלחת.
זה כל כך רע. זה מביך. זה מביך. אני לא יכול להשתמש ב... מי זה? דוברה שם עם הצלחת?
זה לפועל תל אביב.
מה, שרל אייזנברג?
כן, כן.
זה נורא מתאים.
קודם כל אני מת על נאור גלילי, ובין אם זה הטרלה ובין אם זה רציני, זה אחלה. צריך לשאול את ביבי, את לא יודע מה, אם תהיה אלופה השנה.
מי תהיה אלופה? תן אימור.
תשמע.
כן. מה, אני מסבך אותך?
לא, זה לא עניין של מסבך אותי. תראה, מבחינת הרוסטר, ברור שמה שיש להפועל תל אביב, לדעתי, אני לא זוכר קבוצה באירופה, שנבנתה ככה. אבל אתה מגיע לליגה הישראלית, ופה יש את הניסיון, ופה יש את השדים של יד אליהו, ופה יש, אתה יודע, יכולות להיות הפתעות.
10 זרים או כל ה-12 יכולים להירשם?
לא, רק 10.
רק 10.
כן.
ועוד חסר להם אחד.
לא יודע.
בסדר, תראו, בוא, באופן...
אתה מתחמק, בוא תגיד למי תהיה אלופה.
מכבי, ברור שמכבי.
שזה הגעת.
גם השנה אתה אומר.
בוא, חביבי, אנחנו גדלנו זה, גדלנו...
אין תשובה אחרת, אתה אומר.
ברור, מה.
בסדר גמור. זה נראה לי שזה, האמת שיש עוד... אפשר עוד שעתיים לדבר על קהל באולמות ועל יעדים ואיך מגדילים הכנסות, אבל אין זמן.
אז אני רק אגיד לכם דבר אחד, וזה, קודם כל, זה לא, זה שאנחנו רואים שהקהל הוא זכות הקיום שלנו, וזה כאילו המסר שגילו עדי מקבי, הפועל, הפועל תל אביב, הפועל, לא משנה מה. הקהל הוא באמת זכות הקיום שלנו, של כולנו, של, כאילו כל מי שמתעסק בכדורסל, הקהל הוא זכות הקיום שלנו. אנחנו כל יום שאנחנו קמים בבוקר, וכל יום שאנחנו הולכים לישון בלילה, אנחנו חושבים איך אנחנו יכולים לעשות את המוצר הזה, את הליגה הזאת יותר טובה בשביל הקהל. זה לא משהו ש יקרה בין לילה. זה תהליך, כמו כל דבר אחר בחיים, זה תהליך שהוא לוקח זמן. אנחנו מודדים את עצמנו כל הזמן בארבעה KPIs, אוקיי? ברמת ההכנסות, כל הזמן להשתפר, כל הזמן לגדול. ברמת חוויית האוהד, בין אם זה בבית, בין אם זה באולם, כל הזמן להסתכל מהעיניים של האוהד, איך הוא מקבל את המוצר הכי טוב שאפשר. ברמת החשיפה, להגדיל את החשיפה של הליגה ברשתות, בטלוויזיה, בליניארי, באפליקטיבי, לא משנה מה, ואיכות המוצר. שאיכות המוצר, אני מדבר, זה גם איך אנחנו נראים, איך הספסלים של הקבוצות נראים, איך השידור נראה, איך האולמות נראים, כלומר, כל האיכות של המוצר הזה, כל הזמן, אנחנו כל הזמן מודדים את עצמנו, כל הזמן רוצים להיות בגרף של שיפור. אז מבין את המחאות, מבין את הקשיים, מבין למה כועסים, מבין למה זה נראה לאוהד שהמשחק של הפועל ירושלים מתנגש עם הפועל תל אביב, עם הפועל ירושלים כדורגל, למה צריך לבוא ולשים מחאה נגד המינלת. מבין את זה. אנחנו מודעים לכל הדברים האלה, אנחנו קודם כל אוהדים. ואנחנו כל הזמן רק רוצים להשתפר, וברגע שנפסיק להשתפר, אנחנו הולך הביתה.
אוקיי, אז נבחן את זה עוד... 4-5 שנים, יהיה אפשר לבחון את זה?
כל יום אפשר לבחון את זה.
בחוזה הקרוב עם האיגוד.
בסדר גמור. יאללה, דיוויד, תודה רבה שבאת.
תודה על האירוח.
היה כיף, כן, למדנו גם. יאללה, מכבי, דרך אגב. ביי.